השיעור באדיבות אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם, ערב לג שמח. שאלה, מי יודע מתי הפטירה של רבי יוחנן בן זכאי? גם אני לא יודע. מתי הפטירה של רבי יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי? אני גם לא יודע. מתי הפטירה של רבי עקיבא? מתי הפטירה, כמה ידעו? חלק. מתי הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי? במקהלה? לג ועומר, חי בייר. איפה קבור רבן יוחנן בן זכאי? כמה יודעים? שתיים. איפה קבור רבי עקיבא? כמה יודעים את זה? יותר. איפה קבור רבי שמעון בר יוחאי? והשאלה הגדולה היא, איך אדם אחד הופך להיות כל כך גדול? רבי שמעון בר יוחאי הוא אחד מקבוצה של 24 אלף תלמידים? היו באותו דור 24 אלף אנשים גדולים. בכוונה לא שאלתי את זה. אבל את רבי עקיבא, לא כולם יודעים מתי הוא נפטר, שהוא היה הרבי של רבי יוחנן בן זכאי, הרבי של רבי שמעון בר יוחאי. רבי יוחנן בן זכאי, אנחנו לא יודעים מתי הוא נפטר, למרות שהוא היה הרבי של רבי עקיבא. אבל כשמדובר על רבי שמעון בר יוחאי, כולם יודעים מתי הוא נפטר ואיפה הוא קבור, וזה האתר השני הכי מתויר בישראל. אחרי הכותל המערבי, האתר השני הכי מתויר בישראל זה מירון. כי איך ייתכן שיבוא יהודי לארץ לבקר, ויהיה במצדה, ויהיה בכותל, ויהיה בצפת, ולא יהיה במירון? איך זה ייתכן? ואתה בא ושואל, רגע, אצל שמואל הנביא היית? אצל רבי עקיבא היית? אצל כל הגדולים היית? אבל לא להיות אצל רשב"י, לא להיות במירון? איפה אתה עושה את החלקה של הילדים? רשב"י זה משהו אחר. והשאלה הגדולה היא, איך האיש הזה הפך למה שהוא הפך? יתרה מכך, איך לג בעומר הפך להיות מועד? אני עכשיו מגיע מרחוק, בשביל לא להירדם השארתי את הרדיו פתוח, אני שומע בגלי צהל, פרסומת לפני החדשות של ערוץ 2, לג בעומר בגלץ, אני יודע מה השטויות שלהם. איך לג בעומר הופך להיות מועד בעם ישראל? אני יודע, פורים, חנוכה, דברים שהראו לכלל עם ישראל. לג בעומר זה החג היחיד בכל חגיגת החגים של עם ישראל שקשורה באדם. לא באירוע. פסח יצאנו ממצרים, שבועות קיבלנו תורה, ראש השנה יום הדין, שום דבר לא קשור באדם, אנחנו לא מעצימים אדם. לג בעומר זה המועד היחיד ברשימת המועדים של עם ישראל שקשור באדם אחד. רשב"י זה משהו, מי עוד? תודה לך, נגיע לזה, תודה לך על זה, נלמד את זה מבפנים, נלמד את זה מבפנים, אבל אין ספק שדבר מאוד מאוד מרכזי בלג בעומר זה השמחה סביב רשב"י. ואתה שואל, איך רשב"י זכה למה שאפילו משה רבינו לא זכה לו? זין אדר הוא לא חגיגה לאומית? הפטירה של זה, גם יום הולדת שלו, סיבה כפולה לחגוג. לא חוגגים את זין אדר, לא מציינים את זה. יש יהודים, תשאל ברחוב, מתי נפטר משה רבינו? לצערנו, לא יודעים. אבל תשאל, מתי נפטר רבי שמעון בר יוחאי? יודעים, לג בעומר. מה הסוד של האיש הסודי הזה, שהופך להיות אדם כל כך גדול? וזה לא אני שואל. בואו נקרא קטע מהחתם סופר. החתם סופר לפני 200 שנה אומר, שמעתי שמועות שבארץ ישראל נוצר חג חדש. רשב"י, הוא אומר, אני שמח שאני לא גר שם, שאני לא אצטרך לחגוג את החגיגות החדשות האלה, מאיפה למדתם את זה? בואו נקרא את החתם סופר, לפני זה. ספר מובא מספר אחד, הילולא דרשב"י, ספר של המקובל, רבי אשר זליג מרגליות, חי פה בארץ, לפני כמה עשרות שנים, יש לו הרבה ספרים, והוא כותב, היה קשור מאוד למירון, הוא כותב, אי אפשר לתאר גודל השמחה וגיל ברעדה שיש במירון ביום ל"ג בעומר. רואים שהוא יום שמחה לעליונים והתחתונים. ממש מעין העולם הבא. מי שהיה ברשב"י בל"ג בעומר יודע שזה משהו מעין העולם הבא. אנחנו לא מכירים עוד שמחה כזאת, התלהבות כזאת, התרגשות כזאת, כמו שיש שם בהילולה. כולם נוסעים. בא החתם סופר ומקלקל את החגיגה. אומר החתם סופר, ידעתי, בשו"ת יורה דעה סימן ר' ל"ג, ידעתי שממרחק יבואו ידרשו את השם ביום ל"ג בעומר בהילולת רשב"י, ואם כי כוונתם לשם שמיים, אבל מטעם זה עצמו הייתי מן הפרושים כבן דורתי. הוא אומר פה אמרה חריפה מאוד. היה תנא, גמרא מספרת בפסחים דף עין, שחלק על החכמים. הוא סבר שצריכים להקריב קורבן חגיגה ביום טוב שחל בשבת. חכמים אמרו שלא צריך. מה הוא עשה? הוא פחד שמגיע יום טוב, הוא לא מקיים את המצווה, צריך להקריב קורבן חגיגה. אז הוא עבר דירה אל הדרום. מכר את הבית בירושלים, קנה בית בדימונה. אמר ככה, אני לא חייב בקורבן. אני מחוץ לחומות, אני לא מסובך. אם אני בירושלים, אני בבעיה. אומר החתם סופר, אני שמח שאני כמו בן טורטאי, שאני גר בחוץ לארץ. אין לי את הספק הזה, כל הגבה אומר, לחגוג, לא לחגוג, כי מאיפה המצאתם חגים חדשים? קודם תקיימו את הקודמים שאתם ממציאים חגים חדשים. אבל מטעם זה עצמו הייתי מן הפרושים כבן דרותיי, בפסחים דף עין, שלא אצטרך לשבת שם, אומר החתם סופר, ומשנה מן הגם בפניהם ולא יתחבר עמהם בזה. כמו שאמרו בגמרא, לראש השנה דף י' ח', כמה היית בטיל, אחרינה היית מוספינן. הגמרא שואלת, את החגים הראשונים אתם מקיימים, שאתם הולכים להוסיף חגים חדשים? יש לנו זמן להרחיב את מפת החגים, קודם לקיים את מה שיש. הגמרא שמדברת על חג מעניין, הגמרא מספרת שהיה גזירת היוונים, החשמונאים, חנוכה, אז אסרו להזכיר את שם השם. היה אסור להגיד בעזרת השם, אם ירצה השם, בסייעתא דשמיא בראש מכתבים, אין, אלוקים לא קיים. אסור ליהודים לדבר על זה. אחר כך שהגזירה בטלה, יהודים כל כך שמחו שיכולים להזכיר את שם השם, לדבר כמו יהודי. מה מנחם בגין התחיל? בסוף כל נאום להגיד בעזרת השם, נכון? היהודים שמחו שאפשר להגיד בעזרת השם סוף סוף. אז התחילו לכתוב על השטרות. על כל שטר שהיו כותבים, שנת שלוש למלך זה וזה, לכל עליון. כל מכתב היו מזכירים לכל עליון את שם השם. מרוב שמחה שאפשר להזכיר ולדבר על האמונה בחופשיות. החכמים לא אהבו את זה. חכמים אמרו, רגע, את השטר הזה מה אנשים עושים איתו אחר כך? זורקים אותו בפח, במגרסות של הבנק הם זורקים אותו, נכון? זה לא כבוד לשם שמיים, ביקשו מהעם להפסיק לכתוב. ואנשים קיבלו את הגזרה והפסיקו לכתוב. חכמים כל כך התלהבו, שאנשים ויתרו על האזכור של שם השם במכתבים, שזה דבר לא קל, קבעו חגיגה לזכר זה. חגיגה שקיבלו את גזרת חכמים להפסיק לכתוב לכל עליון במכתבים. אומרת הגמרא, סליחה, את החגים הראשונים אתם מקיימים, שאתם מוסיפים לי חגים חדשים, זה הגמרא בראש השנה. נשתמש בזה החתם סופר ביחס ללג בעומר, מאיפה באים החגים החדשים האלה? מה הסיבה? ובכל זאת, חתם סופר, דבריו לא התקבלו. לג בעומר, כמו שאמרנו, זה החגיגה הכי גדולה במשך השנה. אנשים נוסעים, מאות אלפים, עולים, רוקדים. מי שלא נוסע, הולך לתהלוכות בכל מקום. איך שהוא פוגש את רשב"י, הרבי אמר שרשב"י נמצא גם בתהלוכות של הילדים. אז הוא פוגש את רשב"י גם כאן, גם בראשון, בעזרת השם. בחי כיף, בכל פינה יש פה, תהיה פה תהלוכה, לא צריך הרבה להרחיק. איך שהוא, אנחנו חוגגים לכבוד רשב"י. ואתה בא ושואל, איך אדם אחד זוכה, איך אדם אחד זוכה לכזה כבוד? בסדר, זה לא חג, מועד, נו, אתה צודק, אני עוד מעט יקטלג את זה, בשם המושאל, טוב שהערת את ההערה הזאת, בשם המושאל, זה לא חג, לא מקריבים קורבן חגיגה. מועד, עם ישראל מחזיק מהיום הזה, טוב שתיקנת אותי אבל.
מחירה.
כן, עוד רגע, אבל אני יקטלג את זה. שאלה, אנחנו מבינים שהמסתורין סביב רשב"י קשור לספר שלו. זה שרשב"י באמת הפך להיות דמות כל כך גדולה. כל כך על טבעית, כל כך משהו שאנחנו בעצמנו לא יודעים להסביר אפילו מה הגדולה שלו, קשורה לספר שלו. רשב"י כתב ספר, שהוא באמת למעלה ממה שאנחנו יכולים להבין, למעלה ממה שאנחנו יכולים לתאר, ספר הזוהר, תורת הקבלה. ואנחנו היום בשיעור רוצים להבין מה הסוד של הספר הזה, מה הסוד של רשב"י. מה זה קבלה בפשט, כמה שאפשר לדבר, 40-50 דקות. מה זה קבלה, מה זה קבלה מעשית, מה ההבדל בין הקבלה לגמרא, מה התורה הזאת רוצה, למה היא מסתורית כל כך, למה כל כך הרבה אנשים לא דתיים היום בתל אביב, קבלה, קבלה, כל אדם חייב ללמוד קבלה. אתה רואה שיש פה איזשהו משהו שהוא על-טבעי, אפילו אנשים שהם לא שומרים מצוות, מרגישים איזו משיכה מופשטת, ארטילאית, לספר הזה, לתורת הקבלה. אז אנחנו רוצים היום להבין, מה זה קבלה? מה היא אומרת? מה היא רוצה? מה מפריע למקובלים? מה מדיג אותם? מה ההבדל בין זה לבין גמרא? ומתוך זה אנחנו גם נבין את המתנה שרשב"י נתן לעם ישראל, ובמלט את המשיכה אליו. אוקיי, נתחיל. לג בעומר זה המועד, טוב שאברהם תיקן אותי, לג בעומר זה המועד הכי צעיר בעם ישראל. אם ניקח את המועדים של עם ישראל, יש לנו שלוש רמות, שלוש קטגוריות. יש לנו את המועדים של התורה, שהם כבר נתקנו במתן תורה לפני 3,300 שנה. פסח, שבועות, ראש שנה, כיפור, סוכות וכו'. יש לנו את המועדים של חז"ל, חנוכה ופורים, שהם מועדים שנתקנו בערך בזמן הבית השני, פורים קצת קודם. ויש לנו עוד מועד אחד שעובדה, למה קראתי לו חג? כי עובדה שרוב עם ישראל חוגג אותו, זה אפילו יום חופש במשרד החינוך, אפילו בגלי צהל רואים צורך להתייחס אליו. זה איזשהו מועד מרכזי שנמצא בעם ישראל, רובו המוחלט של עם ישראל מציין אותו, וזה דבר מאוד חדש. מתי התחיל הלג בעומר הזה? מתי התחילו לציין את לג בעומר? איך זה נולד בכלל החג הזה? זה לא כתוב במשנה, לא כתוב בשום מקום. מתי זה התחיל? הספר הראשון שמזכיר שלג בעומר זה יום שמחה, שלא אומרים בו תחנון, שעושים בו חתונות, שאפשר לשנות את מנהגי הספירה, זה המאירי. לפני 700 שנה היה ספר שנקרא רבי מנחם המאירי, מהראשונים, מהמפרשים הראשונים על התלמוד, הוא גר בפרובנס, בדרום צרפת, והוא כותב כך, נקרא במובאה מספר 2, מאירי יבמות, מסכת יבמות עמוד 234, הוא כמו שאמרנו בערך לפני 700 שנה. וקבלה ביד הגאונים ז"ל, זאת מילת המפתח. הוא אומר, מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא ממני, זה מימי הגאונים. הגאונים חיו לפני 1400, 1300 שנה. רב סעדיה גאון, רב האי גאון. הוא אומר, כבר מאז ציינו את לג בעומר. מאז כבר יש מסורת שלג בעומר זה יום מיוחד בתולדות ישראל. וקבלה ביד הגאונים זיכרונם לברכה, שביום לג בעומר פסקה המיטה, ומתוך כך נוהגים שלא להתענות בו. אומר, לג בעומר זה יום שמחה. כל הספירה הזה אבל, לג בעומר זה הפסקה. יום שמחה שלא מתענים בו, לא קובעים בו תעניות, לא קובעים בו צומות, יום שלא אומרים תחנון. הרמה מביא את זה להלכה. אל תגידו לי רק בפרובנס, האשכנזים, הרמה בסימן תו צדי ג' פוסק את זה להלכה במדינות אילו, הוא אומר, במדינות אשכנז. למה הוא מתכוון לומר את זה? כי הרי המרן דווקא אומר שצריך, שאסור להתחתן בלג בעומר, רק מלמד דלת בעומר מותר להתחתן. על כל פנים הרמה אומר, אצלנו כבר מלג בעומר חוגגים, לא מי, בלג בעומר חוגגים. במדינות האלו מסתפרים ביום לג ומרבים בו קצת שמחה, והן אומרים, ומרבים בו קצת שמחה. אז זה לא חג ממש, מרבים בו קצת שמחה, לא יודע איך מרבים קצת, אבל מרבים בו קצת שמחה, והן אומרים תחנון. אם כן, יש לנו עדות מהמאירי, שכבר מימי הגאונים, לפני 1300-1400 שנה, לג בעומר היה הפסקה. אופה, היום לא צמים, היום מתחתנים, היום לא אומרים תחנון. מה קרה בלג בעומר? מה שישראל אמר, מאוד חשוב, זה הדבר הראשון, ביום לג בעומר פסקה המיטה. זאת הסיבה הראשונה לשמוח בלג בעומר, קרה בו נס לעם ישראל. נס שמשפיע עלינו עד היום. זה שאנחנו יושבים פה היום ויש לנו תורה, זה בזכות לג בעומר.
לא נשאר מי שימות. מתו כל ה-24.
חמישה נשארו. והם העבירו את התורה לדור הבא, על זה אנחנו חוגגים.
הם חדשים, דווקא הבנתי
שלא... לא בטוח, לא בטוח.
רבי עקיבא לחכמים שבדרום ישמו...
מצא עוד חמישה? אוקיי, מצא חמישה שנשארו, איך שלא יהיה. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יוסי, בוא נלך לפי הסדר. רבי עקיבא, הזכרנו את זה כבר לפני כמה שבועות, רבי עקיבא היה רועה צאן פשוט, פועל זר בחווה של כלב השבוע, בחווה של העשיר של ירושלים, איש מסכן, בלי מזל. יום אחד הולך לו קלף. הוא מרגיש שמישהי מסתכלת עליו מהחלון. מי זה המישהי? רחל, הבת של הגביר. רחל יורדת אליו, אומרת לו, עקיבא, מצאת חן בעיניי, בוא נתחתן. הוא אומר לה, איתי להתחתן, אבא שלך יתלוש לך את האוזניים. מה איך איתי להתחתן? עקיבא, אותך אני אוהבת, איתך אני רוצה להתחתן. בסדר, היא הולכת לאבא שלה, אומרת, אבא, מצאתי את הבחורת שאהבה נפשי. הוא שמח, בטח הבן של הרב של ירושלים. היא אומרת לו, לא, עקיבא. עקיבא מי? עקיבא, שעובד אצלך פה, שמשקט העדרים, זה הפועל עם הכובע טמבל, איתו אני רוצה להתחתן. הוא אמר לה, תתחתני איתו, אבל תיפרדי ממני. לא תקבלי אגורה, אני לא בא לחתונה, את הבושות האלה אני לא אספור. קל בסבוע, הגמרא במסכת גיטין אומרת שהוא היה יכול להחזיק את כל ירושלים 3 שנים. מחסני המזון שהיו לו, זה לא היום שיש תעשייה. היו צריכים תבואה, גרגירים. היה לו מספיק תבואה להחזיק את כל ירושלים 3 שנים. אז את התחתני עם פועל זר, עם איזה בחור שלא יודע איך נפל פה, אני לא בא לחתונה, והם חיו בעוני. והזכרנו כבר את הסיפור המרגש שלהם. איך הם שוכבים יחד על הקש באוהל, ערב קר בירושלים, ואין להם איך לחמם את האוהל. הבת של העשיר של ירושלים חיה בעליבות, ואחד מהקשים נכנס לה לתוך הראש, לתוך השיער של הראש. ורבי עקיבא בוכה, מה הוא עשה לה? הבת של העשיר של ירושלים. אז הוא אומר לרחלי, יום אחד יהיה לי כסף. אני אהיה גדול. אני אומר לך, אני אהיה גדול יום אחד. ואני אקנה לך סיכת זהב שעליה חרוטה העיר ירושלים. זה ירושלים של זהב, זה מקור הביטוי. אני אחרות לך את ירושלים מזהב על הסיכה. טוב, היא אומרת לו, יום אחרי יום, יש לה אומץ, היא בת של גביר, יש לה ראש גדול. היא אומרת לו, עקיבא, אתה לא בשביל הצון. תעזוב, לך ללמוד. הוא אומר, לך אני אלך ללמוד, אני לא יודע לקרוא, יש לנו ילד בן 3 כבר. אנחנו יודעים לקרוא אותו דבר. לך תלמד איתו יחד. ועקיבא הולך יחד עם הילד בן 3, ושניהם יושבים יחד אצל המלמד, לומדים א' ב' יחד. ועקיבא צומח וגודל ונוסע ליבנה, ואחרי 24 שנים הוא ראש עם ישראל. יש לו 24,000 תלמידים, הוא מנהיג את כל עם ישראל. אבל כשהוא מגיע לשיא, הגלגל מסתובב ופורצת מגפה. בין פסח לעצרת, אומרת הגמרא, אסקרה, דיפטריה, איזשהו חיידק מדבק שפעם היה מאוד מסוכן, כל התלמידים מדן ועד אילת, כולם מתים. תאמרו, כולם מתו. קרה נס. הנס הוא שרבי עקיבא לא נשבר. הם, לדעה אחת, אם נגיד שהתלמידים היו חלק מהקבוצה, אז בוודאי נס. חמישה תלמידים נשארו. אחרי שכל ה-24,000 מתו, חמישה תלמידים נשארו לו לרבי עקיבא, והוא לא נשבר. נחשוב על זה, אדם שמגדל 24,000 תלמידים וכולם מתים, רבי עקיבא לא נשבר. רבי עקיבא אומר, התורה חייבת להמשיך לעבור מדור לדור, והוא הולך ומלמד חמישה תלמידים חדשים, שהם בעצם מעבירי התורה, מעבירי הלפיד, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי יוסי, אלה שנמצאים במשנה והעבירו את התורה לדור הבא, אלה החמישה, העוד מוצל מאש, האחרונים שנשארו מכל המגפה הגדולה הזאת.
פסקה המגפה או פסקו התלמידים?
פסקה המגפה ונשארו חמישה, זה הנס.
הוא
מהחמישה האחרונים שנשארו. הנס שלא נשבר, נכון? אבל לכן רבי עקיבא אמר, הסיסמה של רבי עקיבא הייתה, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה. רק מי שמאמין שגם הנפילות הם חלק מהעליות יכול לא להישבר. זה הכוח של רבי עקיבא, שיודע שגם הנפילות הן מתוכננות. רבי שמעון בר יוחאי, אחד מהחמישה האחרונים. מתי זה קרה? הגמרא אומרת מפסח עד עצרת. בא המאירי ואומר, בוא נדייק, לא מפסח עד עצרת, מפסח עד ל"ג בעומר. בל"ג בעומר פסקו התלמידים מלמות, וכנראה שנשארו, כי אחרת אין פה פסקו מלמות. נשארו החמישה האחרונים, והנס הוא שנשארו חמישה. זה הסיבה שאנחנו חוגגים בל"ג בעומר, כי המסורת המשיכה, התורה המשיכה, אחרת את השואה המוחלטת. אם גם החמישה האחרונים היו מתים, אז התורה, המשנה לא הייתה, לא היה מגיע רבי יהודה הנשיא, לא היה מגיע הדור הבא. זה שנשארו חמישה בזכות הנס של ל"ג בעומר שבו פסקה המיטה, זה הסיבה הראשונה לחגוג. יש לנו תורה. התורה היא בזכות ל"ג בעומר, בזכות זה שנשארו חמישה האחרונים. זה הטעם הראשון שאומר המאירי, ישראל אמר בצדק, זה הטעם שכתוב בספרים הקדמונים. חייבים להתחיל ממנו. אגב, ראיתי הערה יפה של הגאון מווילנה. אברהם ועמית אמרו בציניות, מה יש לשמוח? אנשים מתו כל כך, 24,000 איש מתו. רק אצל יהודים אפשר לשמוח מהחמישה שנשארו. 24,000 מתו. מה יש לשמוח? ראיתי הערה יפה מהגאון מווילנה.
אבל אסור לשכוח שיש 33 ימים קודם נמצאים בסבל. כל אחד
צמחים. אתה צודק, נכון, ועדיין...
אוקיי. מימי אבלות.
ההערה שלך נכונה, זה בא אחרי 33 ימים של אבלות, אתה צודק. בכל אופן, ראיתי הערה יפה של הגאון מווילנה, שהוא אומר, יש לזה מקור, שכשפוסקים מלמות עושים שמחה. מגפה פסקה, צריך לעשות שמחה, אפילו שהייתה מגפה קשה. צריך להסתכל על החלק הטוב. המגפה פסקה, אתה יכולה לגמור את כולם. הוא מביא לזה ראיה מאוד יפה. יש עוד יום שכל עם ישראל חוגג אותו, מאוד חביב על עם ישראל, גם בגלי צהל. 15 באב, ט"ו באב, נכון? זה גם חג שהעולם אוהב לחגוג אותו. למה? מה יש ב-15 באב? הגמרא אומרת באחד הטעמים שבו פסקו למות מתי מדבר. מה שהיה זה, הקדוש ברוך הוא הרי אמר שכל דור המדבר ימות ב-40 שנה. זה התחיל בתשעה באב, אז היה החטא. אז כל שנה בליל תשעה באב, הם היו בני 20-60. זה 40 שנה, כל שנה מתים השכבה הגבוהה. כל שנה אלו שעכשיו נהיו בני 60, היו חופרים לעצמם שוחות בליל תשעה באב, נכנסים לשוחות האלה, בבוקר הם בלי נשימה, צחק לחסות אותם. ככה זה היה במשך 39 שנים, 38 שנים. בשנה ה-39, הדור האחרון נכנס לשוחות, מצפה למות גם כן, נפרד מהאישה, נפרד מהילדים, אנחנו בבוקר לא נהיה פה. והשמש זרחה והם עדיין חיים. מה הייתה המחשבה הראשונה שלהם? כנראה טעינו בתאריך, היום לא תת, היום חטא כנראה, כנראה עשינו ראש חודש, דיברנו שבוע שעבר על המחלוקת של רבי גמליאל ורבי יהושע. כנראה רבי יהושע צדק, ראש חודש יום יותר מאוחר, היום רק חטא. אז נכנסו מחר בלילה עוד פעם לשוחות. ועוד פעם קמו בבוקר. עד תתוו. בליל ט"ו באב הם ראו את הירח מלא, אמרו לא יכול שאנחנו טועים. הלילה בטוח כבר אמצע החודש, תשעה באב עבר, כי רואים את הירח מלא, ריח עגול. עשו חגיגות, נשארנו בחיים. זה אחד הטעמים בסוף תענית לשמחה בט"ו באב. אומר הגאון מווילנה, אם כך גם בל"ג בעומר צריך לשמוח. נכון, מתו 24,000 תלמידים, התאבלנו, אבל צריך לעצור, להסתכל גם על הרבע, על יודע מה, עשירית כוס המלאה, שחמישה נשארו, והחמישה המשיכו את התורה לדור הבא. אז זו הסיבה הראשונה לשמוח בל"ג בעומר, שבו פסקו מלמות, כמו שישראל אמר בהרבה צדק. ובכל זאת, יש לנו עוד עדות, יותר מאוחרת. לפני 550 שנה, הרב של ירושלים, הרבי עובדיה מברטנורה, המפרש של המשנה, יש פה מכתב, העתקתי עם השנה, שתאמינו לי, מכתב משנת 1489, מי יודע לחשב? כמה זה בערך 211 ועוד 15, כן? 226 שנים? הוא אומר, לפני 526 שנים, הוא אומר, בל"ג בעומר עולים למירון, כי זה יום הפטירה של רשב"י. זאת אומרת, לא רק כמו שישראל אמר, שבו פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, אלא קרה דבר חדש אחר כך, בו מת רבי שמעון בר יוחאי, אז זה עוד סיבה לחגיגה, לעלות לקבר לציון במירון. אני ממשיך לקטע הבא, במובא 2, אומר רבי עובדיה מברטנורא, הרב של ירושלים, המפרש הגדול של המשנה, כל מי שיפתח משנה, המפרש הראשי, הברטנורא, זה רבי עובדיה מברטנורא. במכתב משנת ריש ממתת, כן, ה-אלפים ריש ממתת, 1489 לספירה, ביותחת אייר, יום מיטתו, הוא מחדש חידוש גדול, שיום מיטת רשבי זה בלג בעומר, זה לא כתוב בזוהר מתי רשבי נפטר, הוא אומר, יותחת באייר, יום מיטתו, באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות. ופה הוא מוסיף את מה שאנשים יודעים, שהרבה עקרות נפקדו וחולים נתרפאו בנדר ונדבה שנתעדבו למקום. רשבי בלג בעומר זה זמן של ניסים. הרבי מביא בספר היום יום, זה לא רק במירון, אלא זה היה מקובל. הרבי מביא בספר היום יום, בספר שהרבי כתב, שלג בעומר זה זמן לניסים, בעיקר בעניין של ילדים. בעיקר בעניין של זרחה וקיימה. אנשים ידעו,
גם,
מה?
גם חולים הוא אומר, הרבי עובדם מברטנורא.
הוא אומר את זה על מירון.
גם חולים
וחולים נתרפו, אבל הרבי מציין בעיקר את הנושא של זרחה וקיימה. שמעתי, יש בירושלים רב חשוב, שהוא אחד המומחים הגדולים בארץ לנושא אישות, הרב פרקש. שמעתי ממנו שהוא סיפר שהייתה איזו אישה שהייתה איתו הרבה בקשר, עשו טיפולים מאוד קשים ולא נכנסה להיריון. ערב יום כיפור אחד היא מתקשרת אליו. מה את רוצה? זה לא הזמן שאישה, אנשים מהסוג שלה צריכות להתקשר בערב יום כיפור. היא שואלת אותו, היות שהיא בהיריון, איך מותר לה לשתות, כמה לשתות, מה לשתות בצום, אסור לה לצום. אומר לה הרב פרקש, את רוצה לומר לי שעשית בדיקה הזאת והזאת. במצב שלך לא יכולת להיכנס בלי הטיפול הזה והזה, שזה טיפול איסורי תופת. איך עשית את זה? מאיזה רב קיבלת רשות? היא אומרת לו, רבי תירגע, עשיתי טיפול אחר לגמרי. נסעתי לניו יורק ללג בעומר וביקשתי מהרבי ברכה. והיא נפקדה בילדים, שמעתי את זה ממנו. זאת אומרת, מה שהרבי כותב בספר היום יום, שתמיד ידעו אצל חסידים, שלג בעומר זה זמן לסגולה, במיוחד לעניין שזרה וחיה וקיימה, כותב את זה רבי עוברת מברטנורא לפני 526 שנים. שידעו, העלייה למירון זה בלג בעומר, ההדלקות זה זמן של סגולות וישועות. רבי חיים ויטל מוסיף הרבה יותר מזה, מוסיף עוד נדבך. התלמיד של הארי ז"ל מספר על הארי. הארי הקדוש חי בארץ בסך הכל שנתיים. כי הוא הגיע לפה בגיל 35 ונפטר באופן פתאומי בגיל 37. כל תורת הארי, כל ה-20 ספרים של רבי חיים ויטל, כל הקבלה שאנחנו יודעים היום, הארי לימד אותם בשנתיים. זה דבר פשוט לא נורמלי, הכמות שהוא דיבר בה, הכמות שהם הבינו, כל השאר הגלגולים ושאר הכוונות וכל הספרים של הארי, הפרי עץ חיים והעץ חיים, הארי חי פה בסך הכל פחות משנתיים, זה מה שהזמן שהוא הספיק ללמד אותם. ומזה רבי חיים ויטל עשה את כל הספרים. הוא מספר שהארי התחיל את לג בעומר 3 ימים לפני לג בעומר. מכירים את האנשים שישנים שם באוהלים ותופסים מקום שבוע קודם? הארי כך נהג. הוא מספר, ממשיך שער הכוונות דף פדיים, זה כבר ספר קבלה אמיתי, הספר של הארי. אני ראיתי למורי, מורי תמיד הקוד זה הארי, שהלך לשם פעם אחת ביום לג בעומר. למה פעם אחת? כי כמה הוא חי... לא, כי יכול להיות שהוא היה בארץ רק פעם אחת בלג בעומר, הוא חי פה בסך הכל 2 שנים. אז ייתכן שזה כל מה שהיה פשוט, ורבי חיים ויטל מדייק. הוא אומר, זה לא שזה היה 50 שנה, הוא פשוט מדייק. הוא וכל אנשי ביתו, הארי 3 ימים לפני לג בעומר, מעלה את כל המשפחה על החמור, את כל הבית, הולכים 3 ימים למירון, וישב שם 3 ימים ראשונים של השבוע, וזו הייתה הפעם הראשונה לאחר שבא ממצרים, ייתכן גם הפעם היחידה. ופה, השאר הכוונות מוסיף עוד סיפור מדהים. הוא מספר שהם יושבים עם הארי הקדוש, כל החבורה של המקובלים, גורי הארי מה שנקרא, כל אלה שהביאו לנו את הקבלה, ומדברים איתו, וסליחה, התפללו מנחה. אחרי מנחה, הארי קורא לאחד התלמידים, רבי אברהם הלוי, ואומר לו, אברהם, בוא איתי הצידה, יש לי איתך דיבור, דיבור קשה. ראיתי את רשבי קודם בתפילה, ורשבי אמר שהוא מקפיד עליך מאוד, כי אתה אמרת נחם ביום שמחתו. בתפילה, בברכת ירושלים מרחה, הוא אמר נחם, הוא כל יום היה אומר, מבקש השם ירחם על ירושלים. זה תפילה של תחנון. רשבי אומר, ביום השמחה שלי, בלג בעומר, ללכת ולהגיד נחם, אני מקפיד עליו. ולא העתקתי את זה פה, אבל לא רציתי חס חלילה שדברים כאלה, אבל רבי חיים ויטל כותב שחודש אחר כך לא עלינו ולא על אף אחד, נפטר לו ילד בבית. זאת אומרת, היה רעיון של לג בעומר, זה יום שמחה של רבי שמעון בר יוחאי, איך אדם יכול להתפלל, אפילו מתפלל על ירושלים. זה לא יום של תחינות. זה יום שצריך לשמוח בשמחה של רשב"י. נקרא, נמשיך, גם העיד הרב אברהם הלוי, כי בשנה הנזכרת הלך גם הוא שם, והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון, בברכת ולירושלים מרחה, נחם השם אלוקנו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. ואחרי שגמר העמידה, אמר לי מורי, כי ראיתי בהקיץ את רשב"י עומד על קברו, ואמר, אמור אל האיש הזה, למה אמר נחם ביום שמחתנו? ולכן יהיה בנחמה בקרוב. תבואו ותשאלו, איך הילולה זה יום שמחה? אם רשב"י נפטר ביום הזה, מה זה יום שמחתו? זה הרי יום תענית. זין אדר זה יום תענית, זה לא יום שמחה. אז אומרים שהרבי מבאר בזה בכמה מקומות, שרשבי ביקש לשמוח ביום הזה. איך רשבי התבטא פה ביום? יום שמחתי, יום שמחתנו. כי רשבי ביום הפטירה שלו, הגיע למדרגה הכי גבוהה שבן אדם יכול להגיע אליה. הזוהר מספר, אנחנו מדליקים מדורות, למה מדליקים מדורות בל"ג בעומר? הזוהר מספר בפרשת האזינו, בעיד רזותה, על יום הפטירה של רשבי. הוא לא כותב מתי זה היה, אבל יום הפטירה של רשבי. הוא מספר שמהבוקר דלקה אש סביב הבית. התלמידים נכנסו אליו, הוא שכב על המיטה, הם התיישבו סביבו, ורשבי התחיל לומר מילים שהוא מעולם לא אמר. הוא אמר, בחד קטירה התקטרנה, באחידה ובילאיתה. הוא אומר, אני קשור איתו בקשר עצמי, בקשר נצחי, מאוחד איתו לחלוטין. התחיל לומר דרוש על המילים, ואתם מדביקים בהשם אלוקכם חיים כולכם היום, ברגע שאמר חיים הוא נפטר. והזוהר מתאר שאש פתאום, האש מחוץ לבית, נכנסה לתוך הבית והקיפה את המיטה של רשבי והפרידה בינו לבין התלמידים. והם לא ראו אותו פשוט. אז הם הבינו שזהו, שהוא הסתלק מהם. לכן אנחנו מדליקים אש, להזכיר את צורת הפטירה.
מה גופה כאילו?
לא יודע, זה מה שכתוב בזוהר. לא, אחר כך, לא, הוא לא נשרף בפנים. הוא לא נשרף בפנים. האש הפרידה ביניהם, האש לא שרפה אותו. אחר כך לקחו את הגופה, את הגופה הקדושה ואת... כן, איפה לקבור אותו, בוודאי. לא התכוונתי שחס וחלילה רשבי נשרף, הכוונה שהאש הפרידה בינם לבינו.
אבל הגופה, לא ראו אותה.
לא ראו אותה, ואחרי זה כנראה שהאש כבתה, והם אפשרו להם, יכלו להוציא אותה. וזאת אומרת, ל"ג בעומר זה לא יום פטירה רגיל, זה יום שבו אדם התעלה מעל כל המדרגות והגיע לשיא שאפשר להגיע אליו, במילא זה יום שמחה, כי אנחנו שמחים בהתעלות של רשבי. והרבי מסכם בליקוטי שיחות חלק ג' עמוד 1002, כמה טעמים בשמחת ל"ג בעומר וחגיגתו, ישראל צודק, כמה טעמים, אבל אנו תלמידי פנימיות התורה, תלמידי החסידות, תלמידי הארי, אנו שזוכים קצת ללמוד, קצת נסתר, אין לנו אלא האמור בכתבי האריזה לא מובא בדח, שהוא יום הסתלקותו של רשבי. אז זה ישראל שדיברתי דווקא על רשבי, שבגלל שהרבי אומר שאנו, אין לנו אלא העניין הזה. נכון פסקה אמיתה, נכון קראו דברים גדולים, מבחינתנו, רשבי זה יום, ל"ג בעומר זה יום הפטירה של רשבי, היום שבו הוא הגיע למדרגה הכי גבוהה שבן אנוש יכול להגיע אליה, ולכן אנחנו שמחים ביום הזה. אז נסכם, ל"ג בעומר יש שתי מקורות, פסקה אמיתה זה אנחנו יודעים מימי הגאונים, ולפני 500 שנה אנחנו יודעים שזה יום הפטירה של רשבי, ובמילא אנחנו עולים לציון שלו ושמחים ביום שמחתו. ופה אני בא ושואל וחוזר לנקודת ההתחלה, אז מה? אם ישראל אומר, אז הוא צודק, פסקה אמיתה זה אירוע כללי שקשור לכל עם ישראל. אבל יום פטירה של אדם, מה יש לעשות מזה כזה עניין גדול? איך רשבי הפך להיות דמות כל כך מרכזית? למה ביום הפטירה של משה רבינו אנחנו עושים איזשהו דבר? החבר'ה קדישה עושים. ביום הפטירה של שמואל הנביא אנחנו עושים, של אסתר המלכה אנחנו עושים, לא?
משה רבינו הגיע לשער ארמון ביום שנפטר.
בסדר, אתה שואל שאלה טובה, למה אצל משה רבינו זה צער? ראיתי בספרים שכתוב שמשה רבינו הצטער, משה רבינו רצה להישאר בעולם. רשבי דווקא שמח בהסתלקות שלו, לא היה אצלו בכלל הבדל בין עולם העליון לעולם התחתון. משה רבינו רצה להיכנס לארץ. הוא הצטער שהוא לא נכנס לארץ, אחרי אנחנו מצטערים בפטירה שלו, קובעים יום תענית. אנחנו שווים ושואלים את השאלה המרכזית, מה הסוד של רשבי? איך האיש הזה הופך להיות אדם כל כך גדול? איש אחד בצורה שלא מצאנו כמותה אצל אף אחד. דבר מדהים. באיזה יום יהיה ל"ג בעומר? חמישי. איזה עוד חג השנה היה ביום חמישי? פסח. פסח לא היה ביום חמישי? פורים היה ביום חמישי. מה היה שבוע לפני פורים? זין אדר. ל"ג בעומר. וזין אדר חלים תמיד באותו יום. אנחנו רואים שיש קשר מאוד עמוק בין רשבי למשה רבינו. יותר מזה, שאלה לספרדים ולחבדניקים שבקהל, לא לאשכנזים. אנחנו אומרים ל"ג בעומר, נכון? בעומר. אבל איך סופרים כל ערב? היום כך וכך?
לעומר.
אז למה לא אומרים ל"ג לעומר? אשכנזים צודקים, כי הם כל השבוע אומרים ל"ג בעומר. הם היום כך וכך בעומר. אבל הספרדים, והחבדניקים, וחסידי פולין, וכל אלה שמתפללים כנוסח ספרד, אומרים, היום כך וכך לעומר, אז למה אומרים ל"ג בעומר? צריך להגיד ל"ג לעומר. אז מה התשובה? כי ל"ג בעומר, בלי וב, זה בגימטריה משה. ל"ג בעומר, 345, תחשבו אחר כך, בגימטריה משה. אומר הרבי, רשבי הוא דמות אחרת, כי רשבי הוא משה רבינו. רשבי נתן לעולם את מה שמשה רבינו נתן לעולם. בעולם הזה יש שתי תורות. יש את התורה המוכרת, התורה הנגלית, התורה ההלכתית, ויש את תורת הנסתר. משה רבנו פתח את השמיים, נתן את התורה ההלכתית, את התורה הנגלית. רשבי פתח את השמיים פעם שנייה, ונתן לנו את תורת הנסתר. מה כתוב בתורה שבכתב? התורה הרגילה שאנחנו קוראים כל שבת, שלומדים אותה כל שבוע, ותלמוד, והלכה וכל זה. התורה שבכתב, התנ"ך, מדבר על האדם. מה מותר לאדם, מה אסור לאדם, מה כשר, מה טרף, מה טוב לו, מה לא טוב לו. על מה התנ"ך לא מדבר כמעט במילה אחת, נזהר? על אלוקים. מי הוא אלוקים? מה הוא אלוקים? מה יש מעל השמיים? התנ"ך נזהר מזה, חוץ ממעשה מרכבה, לא נכנס לזה בכלל. איך יש שכינה? מה הוא האלוקים הזה? בראשית, הפסוק הכי בולט, הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שישה ימים הוא ברא את השמיים ואת הארץ. אבל מי זה אלוקים? הוא זכר, תסליחו לי רגע לאנשה. הוא זכר, הוא נקבה, הוא גדול, הוא קטן, הוא אשכנזי, הוא ספרדי. מה הוא? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
הוא חבדניק.
מה? הוא חבדניק? יכול להיות חבדניק אשכנזי, יכול להיות חבדניק ספרדי. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. התורה נזהרת. מה? לא הבנתי. אז? אוקיי, אוקיי, אבל זה הכל בעולם הזה. התנ"ך נזהר לא להיכנס למה שלמעלה. כל מה שמחוסה ממך, כל מה שמעל השמיים, כל החלק הנסתר של הבריאה, התנ"ך כמעט לא מדבר עליו מילה אחת. זו תורת הקבלה. תורת הקבלה מנסה לפענח את תורת האלוקות. מי הוא הריבוני של האלום הזה? אנחנו כל היום מדברים אליו, מתפללים אליו, מבקשים ממנו, מתקשרים איתו, אבל מה הוא? אם אפשר, אי אפשר להבין מה הוא. הקבלה מנסה לפתוח את העולמות העליונים, את כל ההיכלות העליונים שלמעלה, שם היא מנסה לגעת, וזה צמאון גדול. כל אדם אמור לשאוף לזה. אם אתה באמת מתקשר עם ריבונו של עולם, אתה אמור לשאוף לדעת מה יש שם. ואיך אנחנו יודעים שאתה אמור לשאוף לזה? כי זה מה שמשה רבינו עושה. פעמיים הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, יש איזה רגע של עת רצון, פעמיים הוא מבקש את אותה בקשה. ריבונו של עולם, תגיד לי מי אתה. פעמיים, פעם אחת בסנה. הזכרנו את זה כל כך הרבה פעמים בשבועות האחרונים. הוא רואה את הצון שלו בסנה, פתאום הוא רואה מחזה שלא מן העולם הזה. הסנה בוער ולא נשרף. קוץ בוער, אמור ברגע להיגמר ולא נשרף. מה הוא מבין? שזה משהו שלא מהעולם הזה. יש פה איזו השתלשלות עולמות. הוא שומע את הקול אומר לו, של נעליך מעל רגליך, תוריד את הנעליים. ואז הקול אומר לו, מוישה, בחרתי בך, לך תוציא את עם ישראל ממצרים. מה משה אומר? בחרת בי ריבונו של עולם. ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? אני אבוא למצרים ויגיד, הקדוש ברוך הוא בא לגאול אותי. מה הם ישאלו? מי זה הקדוש ברוך הוא הזה? איפה היה עד היום? 100 שנים סובלים פה. איפה זה? מאיפה בא? מאיפה באת? מי זה הקדוש ברוך הוא? הם ישאלו מי אני, אבל גם מי אתה. ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? אנחנו הופכים כמה דפים בספר שמות. חטא העגל, ירידה, התרסקות. משה רבינו מגן על עם ישראל במסירות נפש. הקדוש ברוך הוא מוחל, ואומר לו משפט מלא אהבה שאין כמוהו בתורה. משה, כי מצאת חן בעיניי, ועדה אחה בשם. משה, מצאת חן בעיניי. עשית לי טוב. מה משה מבקש מיד? הראה לי נא את כבודך. אתה אוהב אותי ריבונו של עולם? תספר לי מי אתה. זה הזמן. אם אנחנו כבר קרובים, יש רגע של הילולה, רגע של התייחדות, כאלה מילים של אהבה, אתה כל הזמן מדבר איתי. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? וראית את אחוריי ופניי לא יראו, יש גבול כמה אדם יכול לדעת. אבל זאת זעקה שאמורה להיות אצל כל אדם. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז תלמד עליו קצת. מה הוא? מי הוא? איך הוא מדבר איתנו? איך הוא מתקשר איתנו? זה הקבלה. הקבלה מנסה לפענח מה שמעבר לשמיים. מה שזה דברים שאנחנו לא יכולים לראות. עכשיו, אגב, סתם, נעשה רגע הפסקה. מספרים על האדמור הזקן, על בעל התניא, שיום אחד קוראים לו, מהרבה, מהרב המגיד ממזריץ'. הוא בא למגיד ערב ראש השנה. המגיד אומר לו, אני רוצה שאתה תהיה זלמינה הצעיר, אתה תהיה הבעל התוקע אצלי. השנה. ומה יהיה התמורה שלך? אומר המגיד, אני אלמד אותך את סוד התקיעות. לפי הקבלה, יש לכל תקיעה את הסודות, לפי האריזל, אני אלמד אותך את הסוד הזה, זה אף אחד לא יודע את זה, אני אלמד אותך. בסדר, בעל התניא בא כל יום, לומד, רושם, משנן. אחרי שבועיים שהוא לומד את כל התקיעות, הוא אומר למגיד, רבי, זה גדול עליי, אני לא יכול לתקוע, אני מצטער, אני אתרגש, לידך לעמוד בתקיעות, לא בשבילי. אומר לו המגיד, אז מה, אתה קומבינות? לימדת אותי שבועיים, ישבנו, לימדתי אותך את כל הסודות, ואז אתה מתחמק? אומר המגיד, למדתי את זה ממשה רבינו. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אז הקדוש ברוך הוא ענה לו מה השם שלו. אהיה אשר אהיה, רש"י אומר, זה שמי לעולם. ענה לו. מה משה רבינו אומר אחר כך? אתה צודק, אבל אני מגמגם. אני לא יכול ללכת. אומר, למדתי את זה ממשה רבינו, נותנים לך תיקח, אחרי זה תברח. אז זה הרעיון, יהודי אמור להיות צמא לדעת, ואמרו לי מה שמו, הראני נא את כבודך. מי אתה, מה אתה, אי אפשר רק לקיים הלכות, ומה למעלה, אסור לדבר, אסור לדבר. מה זה אסור לדבר? זה קשר, אתה קשור אליו, אתה מוסר את הנפש בשבילו. צריך לדעת מי הוא. זה הניסיון של הקבלה. עכשיו, יש פה דימוי, דימוי מהגמרא במסכת חגיגה, שמספרת על היחס של חז"ל לתורת הנסתר. אין דברים יפים כאלו. כוח הסיפור של חז"ל, תראו מה זה. זה לא שרק משה רבנו רצה לדעת, כל אדם אינטליגנט רצה לדעת. יש פה מעשה ברבן יוחנן בן זכאי. שפעם תלמיד ביקש ממנו ללמוד קבלה. תראו איך הוא מגיב, זה עוד לפני רשב"י, זה עוד לא קראו לזה קבלה, קראו לזה תורת הנסתר, מעשה מרכבה קראו לזה, על שם רכבת יחזקאל, תראו איך הוא עונה לו. תמיד הסוד הזה היה ברקע. תמיד בין החכמים היה סוד שעבר בשקט. אנחנו כל הזמן מדברים רק עלינו, אבל מה איתו? בשקט, לא מדברים על זה. קודם כל הוא מובא מספר 3, הקטע שאמרתי קודם, ליקוטי שיחות חלק ז', עמוד 337. אומר הרבי, בספרי אדמו"רי פולין מובא, שלג בעומר, בלי וו בגימטריה משה, 345. לכן אנחנו אומרים בעומר, אפילו טעויות של יהודים הן מכוונות. לכן אומרים בעומר ולא לעומר, בגימטריה מוישה, כי רשב"י זה משה, זה אותו דבר. ולהעיר מהמובא בספרי קבלה, ממשיך הרבי, שרשב"י היה ניצוץ משה ונתעלה לאותו אור שקיבל משה כשקיבל לוחות שניות. רשב"י הגיע לאותה רמה רוחנית שאליה קיבל משה כשעלה לשמיים. מה התוכן של הדימוי ביניהם? כי רשב"י פתח את השמיים. משה נתן תורה אחת, רשב"י נתן את התורה הנסתרת על ההיכלות העליונים. מספר את הגמרא במסכת חגיגה. רבן יוחנן בן זכאי הולך פעם על החמור. רבן יוחנן בן זכאי ידע הכל. תשימו לב שקוראים לו רבן יוחנן בן זכאי. לא רבי עקיבא, לא רבי שמעון בר יוחאי, לא רבי יהודה. רבן זה רק משפחת הנשיאות, רק הילדים של הלל הזקן, רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, רק הם. רבי יוחנן בן זכאי הוא היחיד שהוא לא ממשפחת הנשיאות והוא רבן. כי הרבה סיבות למה, אחד הדברים הוא ידע הכל. אז התלמיד שלו, בחיר התלמידים, רבי אלעזר בן ערך, שבמסכת אבות אנחנו לומדים בשבועות האלה, מה הוא אומר? אם יהיו כל חכמי ישראל בכף אחת, ואלעזר בן ערך בכף שנייה מכריע את כולם, הוא בחיר התלמידים שלו, מפגש בין שני גדולי הדור, בין הרב לתלמיד. הם הולכים על החמור ולומדים מסכת שבת, מסכת קידושין, לומדים הלכה. התלמיד מנצל את הקירוב הזה במדבר, ביער, ומה הוא מבקש? מה שמשה רבנו ביקש. רבי, למדני מעשה מרכבה. למד אותי על הדמות כמראה אדם, ושם על הכיסא דמות כמראה אדם. תסביר לי מה הולך שם עם רכבת השכינה עם ה-256 כנפיים. תקשת שנבין. אומר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא דורשים במעשה מרכבה אפילו ביחיד. אפילו לתלמיד יחיד לא מלמדים מעשה מרכבה. זה מי שמבין, מבין. לא מלמדים את זה, זה דברים שלא מדברים עליהם. סכנת נפשות. אומר התלמיד רבי בסדר, אז בוא נעשה משהו אחר. אני שמעתי מישהו, משהו, מאיזה רבי אחר, אני רוצה לומר לך את זה. תאשר, נכון, לא נכון. אומר רבי יוחנן בן זכאי, בבקשה. אבל רגע, הוא יורד מהחמור, לובש בגד נוסף ומתיישב על האבן תחת הזית. מדבר. אומר לו התלמיד רבי, מה עד עכשיו לא למדנו תורה? מה עשינו? שיחקנו שש בש? לא, 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 אומר לו. מעשה מרכבה, מלאכי השרת יבואו והוא ישמעו אותנו, אני אשב על החמור, ככה ימצאו אותי. תראו איזה דימוי של הגמרא, מה זה תורת הנסתר? יש שתי תורות, יש את התורה שלומדים עם כולם, שמדברים עליה, על החמור, מתחת החמור, העיקר תלמד בלכתך בדרך, ובשרבך ובקומך. כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, אופה, פה כל מלאכי השרת מגיעים, פה צריך להתעטף, לשבת על האבן, במרוכז, לא מלמדים אותה לכל אחד, זה משהו אחר לגמרי. זה תמיד היה ברקע, הסודות האלו תמיד סקרנו, תמיד היו ברקע. חגיגה י' ב', מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור. ורבי אלעזר בן ערך מחמר אחריו, אמר לו רבי, שני לי פרק אחד במעשה מרכבה. נחשוב על המפגש האינטימי הזה שלהם, הם הולכים לבד בשדה, הרבי והתלמיד, היורש והרב. הוא אומר לו, רבי, תפתח קצת, למד אותי מה קורה למעלה. אמר לו, לא שניתי לכם ולא במרכבה ביחיד, שאין לומדים מעשה מרכבה אפילו עם יחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, אלא אם כן אתה לוקח ספר יצירה ומבין לבד. ללמד לא מלמדים, שלא יבואו טעויות. אמר לו רבי, תרשני לומר לפניך דבר שלימדתני, סליחה, דבר שהוא לימד אותו. אולי הוא רצה ככה לפתוח את השיחה מתוך דבר אחד שהוא כן לימד אותו. ירד רבן יוחנן מעל החמור, נתעטף, לבש עוד בגד, לא שקודם הוא היה ערום, לבש עוד בגד, בגד עליון, וישב על האבן תחת הזית. שאפשר אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלווים אותנו, ואני ארכב אל החמור? מדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים על היכלות העליונים, על עולם האצילות, על עולם הבריאה, ואני אסע ככה על החמור? והגמרא ממשיכה בסוכה כ"ח, אמרו על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה דבר גדול ודבר קטן. לא, הוא לא הפסיד, הוא לא שכח לו דבר גדול ולא קטן. מה זה גדול ומה זה קטן? גדול זה תורה וקטן זה כדורגל. להבדי, לא. דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות הבאי ורבה. שימה שהגמרא אומרת פה. הגמרא שכולנו לומדים, המשנה שכולנו לומדים, הוויות הבאי ורבה, זה דבר קטן. זו תורה קטנה. התורה הגדולה, זה התורה שלו. לדבר עליו, זה הדבר הגדול. אבל צריך בעירת שמיים. זאת אומרת שתמיד בן חזל עבר מדור לדור הסוד הזה. יש שתי תורות. יש את זאת שמדברים עליה, זאת שמדברים עליה הגדולה והקטנה, זאת שצריכים להיזהר כשמדברים עליה, ארבעה נכנסו לפרדס, כל האסונות שקרו. זאת הקבלה. בואו נדבר קצת למה יעשה, מה זה אומר, מה זה קבלה, מה כתוב בספרים האלה. הספר הראשון שידוע באופן ברור, ספר קבלי, מראשית ההיסטוריה, לכל הדעות. יש אומרים רזיאל המלאך, אבל ספר שלכל הדעות ומראשית ההיסטוריה, זה ספר יצירה. ספר יצירה, ספר קטנטן, חלקים ממנו לומדים בתיקון בליל חג השבועות. ספר יצירה, מה שכתוב בו, לא שלמדתי אותו פעם, אני אקרא מהקדמת הרמ"ק, מה הוא אומר, מה כתוב שם, ואנחנו נאמין לו. בספר יצירה הוא אומר, מדובר על שני דברים, על הספירות ועל הצירופים, על האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. הרמ"ק, הרבי של האר"י הקדוש, רבי משה קורדוברו, שגם האר"י למד איתו כנראה שבועות או חודשים ספורים, כמה הוא הספיק להיות איתו כבר, הרמ"ק אומר, ספר יצירה, מה עניינו? הספירות, הצמצום בעצם, והצירופים. נדבר על שני הדברים האלה בדקות שנשארו לנו. א', הנושא של הצירופים. זה מה שנקרא קבלה מעשית. הקבלה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בפועל. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. מה זה עשרה מאמרות? כתוב בספרים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם מילים, עם אנרגיות של דיבור, יהי אור, יהי רקיע, יהי שמיים, כל המילים שהוא אמר, יהי, יהי, יהי. כתוב בספרי קבלה, זה מה שמדובר בספר יצירה, שכל צירוף של אותיות יוצר אנרגיה מסוימת. הוא אמר ישראל, ישראל זה צירוף שיוצר ישראל. הוא אמר חיים, יצא חיים. כל צירוף של אותיות זה אנרגיה מסוימת. זאת נקראת חוכמת הצירוף. ספרי קבלה עוסקים בחלק מהדברים בחוכמת הצירוף. מה המילים שצריך לצרף כדי לעשות ישראל, כדי לעשות חיים? אם אנחנו יודעים את הספרים, בוא נברא אנשים לבד. נכון? אז נכון. אז הגמרא מספרת על חכמים שברו אדם לבד. דבר ראשון, פרשת השבוע. שבוע שעבר. רק שנייה, נלך לפי הסדר. שבוע שעבר, סוף הפרשה, מעשה משונה שלא מהעולם הזה, לא ברור איך נכנס בכלל לסיפור, המגדף. פתאום, יום בהיר, שבת בבוקר, קם אדם באמצע המחנה ומגדף את הקדוש ברוך הוא. למה? מה קרה? אומר רשפי, אומר רשפי, יש פה חתיכת סיפור, חתיכת רכילות. האיש הזה, הרבה שנים קודם, שעם ישראל היה במצרים, זה סיפור בתוך סיפור. עם ישראל היה במצרים, היו שם את היהודים חיים בגושן, והגברים הולכים ללכת לעבוד עבודת פרך. הייתה אישה אחת שמדברת הרבה. שלומית בדברי, שמפטפטת, מדברת, לכולם אומרת שלום, שלום, שלום. מדברת הרבה, המצרים הכירו אותה. לילה אחד, אחד הנוגסים המצרים, אחד הקפוס האלה שנותן מכות, נכנס לבעלה הביתה, מוציא אותו באמצע לילה מהבית, אומר לו, בוא, יש עכשיו עבודה דחופה, לך תבנה שם את הפירמידות. הוא הולך לעבוד, הוא נכנס. הביתה, היא לא יודעת מה מדובר, חשבה שזה בעלה. אחרי שעתיים כנראה הבעל חזר, היא קולטת מאיפה הגעת, לא היית פה. היא מבינה שרימו אותה, בסדר. בבוקר, הבעל הזה פוגש את המצרי בעבודה, רשע מה עשית, לי מתחיל עם מכות. בדיוק משה רבנו יוצא מהארמון. הוא רואה שני עברים ניצים, הורג את המצרי. איך הוא הורג? משה היה אז ילד. איך הורגים מצרי פתאום, נוגס מצרי עם שוט. איך, התורה לא מסבירה. מה אומר רשי? עם שם המפורש. מה זה שם המפורש? חוכמת הצירוף. אם אתה יודע את האותיות שבהם הקדוש ברוך הוא עושה דין, אומר את האנרגיה של דין, משה רבינו ידע את האותיות האלו. עשה את הצירוף, את המשפט, את הקמאה שיוצר את האנרגיה הזאת, הרג אותו. זה דוגמה, בצלאל, גם היה ילד לפי המדרשים, בנה את המשכן עם חוכמת הצירוף. זה חלק אחד בקבלה שנקרא קבלה מעשית, החוכמה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. דוד המלך, שהוא חפר את היסודות לירושלים, הנביא מספר שמי התאום עלו ואימו להציף את כל העולם, מה הוא עושה? הוא לוקח קלף, כותב עליו את שם המפורש, אולי שם אחר, אני לא יודע, שם של רחמים, זורק אותו לתוך המים, המים יורדים. מי שיודע את המשפטים שבהם כביכול אלוקים ממשיך אנרגיות לעולם, יכול בעולם הזה ליצור, והסיפור הכי מדהים הוא בגמרא בסנהדרין, ככה לא העתקתי את זה, אבל הגמרא בסנהדרין מספרת על רבה שפעם ברא אדם עם ספר יצירה, הוא החזיק ביד את ספר יצירה, כתוב שם הסודות שויפח באפיו נשמת חיים איך עושים את זה, והוא ברא אדם. הגמרא מספרת שהאדם הזה אבל לא ידע לדבר. כי לדבר זה נפש, נפש רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת. בני אדם יכולים ליצור לשבת כבשים, לא יכולים ליצור נפש חדשה, נשמה חדשה הם לא יכולים. אותו גולם מסתובב בישיבה, רב זירא רואה אותו, אומר לו תגיד משהו, הוא רואה שהוא לא ידע לדבר. אז אמר, אז אין בך שום משמעות. החזיר אותו לארץ. גמרא ממשיכה שגם כן בערב שבת פעם הם בראו עגל. הם הראשונים ששיבטו כבשה. בראו עגל. גם כן מהכוח של ספר יצירה. מי שיודע, בשביל להפר את הבטח, ראיתי דיול יפה, תראו אצל יהודים איך שבכל דבר עושים פלפול. באים האחרונים, החידה, לפניו, שואלים שאלה. האם אדם שנברא בספר יצירה מצטרף למניין? האם גולם, כל דבר אצל יהודים זה פלפול, תראו את העושר, את העושר של חז"ל. האם אפשר לצרף גולם כזה למניין? לכאורה הוא אדם, למה לא נצרף אותו למניין? אחרים אומרים, איזה גולם, זה לא אדם, זה גולם. הוא רק נראה כמו בן אדם, אין לו שכל, אין לו מוח. הוא כמו חרש שוטה וקטן. ראיתי שהחידה מוכיח שאי אפשר לצרף אותו למניין. מאיפה? תראו איזה פלפול. הגמרא מספרת, הזכרנו את זה פעם, בברכות ממזיים, שפעם הגיעו לבית כנסת ולא היה מניין. רבי אליעזר היה מוכרח מניין, לא יודע, אולי היורצה, את קדיש, חייב מניין. מה הוא יעשה? הוא אמר, אין בעיה, יש לי בבית עבד כנעני, שחרר אותו, גייר אותו, אתה מצטרף למניין. עכשיו, את זה אסור לעשות. כתוב, לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר עבד כנעני. למה עשה את זה? כנראה המצווה של הבניין הייתה יותר חשובה בעיניו מהאיסור הזה. לא יודע, על פי הלכה זה לא פשוט, כך עשה. שואל החידה, במקום לעבור איסורים, תברא גולם. אתה רבי אליעזר, תיקח את הספר יצירה מהאוצר הספרים, תגיד מה שצריך, תברא פה עוד בן אדם. מוכח שאי אפשר לצרף גלמים למניין. אבל מאיפה אנחנו יודעים הוכחה שהיה גולם? עוד הוכחה, כי יש לו נכדים, רואים אותם היום. אפשר לראות נכדים של הגולם, אז יודעים שפעם היה גולם. אוקיי, נחזור לענייננו. אני אומר, מאיפה יודעים שהמהר"ל ברא גולם? כי יש לו נכדים, רואים גלמים, אז כנראה שהם תורש מוטציות של הגולם של המהר"ל. אוקיי, נסכם את מה שאמרנו. החלק האחד, בואו נקרא קצת, אני ממשיך במובא מספר 3. ספר הזיכרונות, אדמו"ר הריאץ, פרק צדיק ג', הקטע האחרון במובא מספר 3. אומר אדמו"ר הריאץ, הספר הראשון הקדום של הקבלה שיש בעולם, ספר יצירה המכיל את יסודות הקבלה, הגיע מאדם הראשון. ככה הוא מחדש. הוא אומר, אדם הראשון בגן עדן קיבל מהקדוש ברוך הוא ספר עם הקודים של הצוללת. ספר עם הקודים, איך הוא ברא את העולם, מה המילים שהוא אמר, והספר הזה עבר מאז, מדור לדור. רק מה, כמו שרבי יוחנן זכאי אמר, לא דיברו על זה. זה היה סוד, לא לימדו את זה לאף אחד. מי שידע, ידע, מי שהבין, הבין, יותר מזה לא דיברו. נמשיך במובא מספר 4. הקדמת הרמ"ק לספר יצירה, מה זה ספר יצירה? בעצם מהי הקבלה? מה אנחנו יכולים להבין בזה בכלל? אבל נצטט מה שהרמ"ק אומר, נסמוך עליו. ספר יצירה עניינו, א', פירוש הספירות שעל זה לא דיברנו, ב', אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, ימים וכל אשר בם. חוכמת הצירוף. אגב, זה הרעיון של קמאות. פעם היו אנשים שידעו לכתוב קמאות. מה זה קמא? קמא זה צירוף של אותיות, כתובים שם משפטים, שיוצרים כל מיני אנרגיות. מי שיודע, הגמרא מדברת על זה מאוד בכבוד, קמא מומחה, זאת אומרת שפעם זה היה חתיכת דת. שזה היה דבר עניין מאוד רציני, מה זה הקמאה? זה צירוף של אותיות, אותיות שיוצרות אנרגיה אלוקית מסוימת. זה הקבלה המעשית, זה מה שהרמ"ק קורא לזה, אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ, חוכמת הצירוף. זה הדבר השני. עכשיו נלך לדבר הראשון שהוא היותר מסובך, נדבר עליו בכמה מילים, כמה שנספיק, הרעיון של הספירות. מה הסיפור הזה של הספירות? שאנחנו כל הקבלה מושתתת על הסיפור הזה, שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא עובר דרך ספירות. אז פה אני רוצה לומר תודה לדוד. לפני כמה שבועות עקצת אותי עם איזו שאלה. לא התכוונת, שאלת שאלה צינית, אבל התחמקתי ממנה, גם כי זאת שאלה גדולה ואי אפשר להתרכז בה, אבל השאלה ששאלת, זאת השאלה הפילוסופית הכי גדולה. אני אמרתי שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא נחת רוח או משהו כזה, ואתה אמרת כזה משפט כאילו, הוא רק מתעסק איתנו כל היום, אין עוד משהו לעשות חוץ מלחייך לזה ולדבר עם זה ולתת דין עם זה, אתה זוכר? מין שאלה כזאת. השאלה הזאת ששאלת, זאת השאלה הפילוסופית הכי גדולה שיש. הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא כל כך גדול, כל כך אינסוף, כל כך מעבר, כל כך כל דבר, ובסוף מה אנחנו עושים ממנו? משחק בקוביות. נותן לזה גשם ולזה עונש, ומזה הוא נהנה ועל זה הוא כועס. בואו נבין, בואו נסבר את האוזן. סיפור על רבי שמעון בר יוחאי, סיפור מאוד חשוב על רבי שמעון בר יוחאי. המדרש מספר שרשב"י יוצא מהמערה. 13 שנים הוא היה במערה, היה עליו כתובת של מבוקש, חיפשו אותו בכל מקום, הוא נאלץ לברוח לסוף העולם כדי איכשהו להסתתר שם. אחרי 13 שנים הוא יוצא מהמערה. הוא מודאג, הוא לא יודע, יכול לחזור הביתה, לא יכול לחזור הביתה, הוא לא יודע מה לעשות. פתאום הוא רואה צייד. ככה המדרש מספר, הוא רואה צייד שצד עופות. עכשיו רשב"י שם לב לדבר מעניין. חלק מהעופות נפלו ברשת, חלק מהעופות הצליחו להיחלץ מהרשת. עניין אותו, מה הסיבה שעוף אחד נכשל, עוף אחד מצליח? אז הוא עומד ומקשיב, והוא שומע. שומע בת קול. הוא שומע כמו שהציפור הזאת שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, אותו דבר, הוא שומע בת קול. הוא שומע שלפעמים יוצא קול משמיים ואומר, דימוס, רחמים. ואז הציפור שעוברת בדיוק באותו רגע, עוברת. אחרי רגע הוא שומע שבת קול אומרת, ספוק לה, עונש. והציפור נופלת בפנים. אומר רשב"י, ככה ריבונו של אלו מעורב. יש השגחה עליונה על כל ציפור שנופלת ברשת, אז מה יש לי לפחד? אני אדם, אני יהודי, אני רשב"י, בטח שהשגחה היא לא מכוונת אותי. אז כמה רומאים יכולו להגיד לי מה לעשות? אז הוא חוזר הביתה. סיפור מאוד מרשים, נכון? השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא מעורב. מצד שני, זה גם מקטין אותו. אז זה מה שהוא יושב כל היום ועושה. איך אנחנו יכולים להגיד שמצד אחד הוא אין סוף, וכל הגדרה שתגיד עליו אין לו התחלה, ואי אפשר להבין אותו, ואין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ומצד שני, את הקוטב השני, להגיד שהוא כל כך מעורב בתוך העולם הזה. למה הדבר דומה? תתארו לעצמכם, בשביל הקטע, איינשטיין, יש לו ילדים, אין לי מושג אם הוא לא ילדים, כנראה היו לו ילדים, איינשטיין, יש לו ילדים, הגננת לא הגיעה, ועד ההורים עשה אספה, החליטו שאחד ההורים ימלא את מקומה. מי איינשטיין? תארו לעצמכם, איינשטיין מגיע לגן בבוקר, צריך להוריד לילדים את התיקים, לאסוף אותם לריכוז, לפנות להם מגדל בקוביות, לקרוא להם בשמות, לשחרר אותם הביתה, עם התיקים, עם הסוודרים, זה יעבוד? יעבוד, מה אתה אומר? כנראה שלא. נו, אז איינשטיין שפעם שיחק בקוביות, כשהוא גדול לא יכול לשחק בקוביות. אז הקדוש ברוך הוא אין סוף, שהוא מעבר לכל הגדרה ומעבר לכל עניין, אז הוא יכול לעשות את זה? תסלחו לי על הבדיחה, מספרים שאיינשטיין יצא פעם עם חבר לקמפינג. במדבר, הלכו, פרסו אוהל, נרדמו. באמצע הלילה, החבר מאיר אותו. אומר לו, אלברט, תסתכל למעלה, מה אתה רואה? אלברט מסתכל, פה זה הגלקסיה, פה הדובה הגדולה, פה הדובה הקטנה. אומר לו, החבר, אלברט, אתה מטומטם. אם אתה רואה את השמיים, זה אומר שגנבו לנו את האוהל. אתה מבין, תן לבן אדם כזה שמסתכל על השמיים, לא רואה את האוהל, רואה את הגלקסיות. תן לו לנהל גן ילדים. אז הקדוש ברוך הוא שנמצא למעלה, והוא אין סוף, ומעבר לכל הגדרה, והיה הווה ויהיה, ובחד המחת אנחנו אומרים שהוא הגדול, והגיבור, והנורא, כל עליון, מתעסק איתנו ונותן לזה פרנסה, והעוף הזה ייפול, והעוף הזה לא ייפול. זאת השאלה הפילוסופית הכי גדולה שיש, שאמורה בעצם להדיק כל אדם. איך הקבלה פותרת את העניין? עם הנושא של הצמצום. הקבלה אומרת, יש כביכול שתי דרגות באלוקות. כל מה שאני אמר עכשיו זה כביכול, אל תכעסו עליי. כביכול, כמה שאנחנו יכולים בכלל לדבר במונחים האלה, יש שתי דרגות באלוקות. יש את העצמות אור אינסוף. עצמות אור אינסוף היא למעלה מכל הגדרה, לא מבינים, מי שבכלל מנסה לדבר על זה לא יכול להבין. אבל הקדוש ברוך הוא עשה סולם. בשביל לברוא את העולם, בשביל לרדת אלינו, הוא ירד, הוא צמצם את עצמו, כמו שכביכול איינשטיין יגיד, אני עכשיו נהיה גננת. אין גננת, אני עושה את העבודה. מה, הילדים יסתובבו ברחובות? אז הוא עכשיו לא איינשטיין, הוא לא חושב עכשיו על תורת היחסות ועל הקוונטים, הוא עכשיו בוא נותן לילדים סנדוויץ', זה עבודה, עושים אותה. הקדוש ברוך הוא אומר את הקבלה, עשה צמצום. הוא לא רק אינסופי, הוא גם מסוגל להצטמצם, הוא כל כך בלי גבולי, שהוא גם יכול להיות גבולי. הוא כל כך אינסוף, שהוא יכול גם להיות קטן. גדול לא יכול להיות קטן, אבל מי שהוא אינסוף, יכול להיות גם סוף. כי אינסוף אז הוא מופשט מכל הגדרה, הוא גם יכול להיות קטן. הקדוש ברוך הוא אומר את הקבלה, ולא נספיק לדבר על זה יותר. מה? זה אריזל, תורת הצמצום, זה מתחיל בזוהר, אריזל מרחיב את זה בתחילת העץ חיים, כמו שאתה אומר פרק ב', הקדוש ברוך הוא הזיז את האור שלו, עשה באמצע חלל, ושם הוא יצר את העולמות, הצילות בריאה יצירה יסירה, השתלשלות עד שהגיע אלינו. באמת, בשביל להגיע אלינו יצר צמצום והשתלשלות. אלה היו 60 שניות על הספירות, צריך לדבר על זה 60 לילות, רק מה שהרמק אמר, מה הרעיון של הספירות? הרעיון של הספירות זה הכלי העבודה שהקדוש ברוך הוא יצר. בשביל להגיע אלינו, בשביל לתקשר איתנו, הוא ירד מהאינסופיות שלו, עשה בעצמו צמצום, ועשה כלים שיוכל לעבוד איתנו. חסד, גבורה, תפארת, כל מיני כלים שדרכם הוא יוכל לתקשר איתנו. אני אסיים במשל חסידי יפה לעניין של הספירות.
רק מילה על זה, הערת קטנה. אותו סולם שהוא ירד, בו אנחנו גם יכולים לעלות.
יישר כוח, נכון. אנחנו עכשיו מתקנים את הספירות, אנחנו מתקנים את הקשר שלנו איתו. יישר כוח, נכון, בוודאי ימי העומר. נסכם את זה במשל יפה. הרבי עצמך צדק פעם כתב משל בספר דרך מצוותיך. הוא אמר, זה כמו מלך. שהוא הכל. המלך הזה הוא באמת מרומם, חכם, שלמה המלך, הוא הכל. אבל מה, כל יום הוא במשרד אחר. יום אחד הוא במשרד המשפטים, יום אחד הוא שופט, יום אחד הוא במשרד האוצר, הוא קובע תקציב, יום אחד הוא במשרד הביטחון. אז כל יום הוא לובש גלימה. ביום הראשון הוא בא למשרד המשפטים, הוא לובש גלימה של שופט. עכשיו הוא לא מלך מופשט, הוא מקבל תיקים של אנשים, דן אותם אחד אחד. יום שני, הוא הולך למשרד האוצר, לובש את החליפה, נהיה מיניסטר, נהיה כלכלן. יום שלישי הולך למשרד הביטחון, לובש מדים. אומר הצמח צדק, זה הרעיון של הצמצום, זה הרעיון של הספירות. הקדוש ברוך הוא עצמו, הוא מופשט, הוא אין סוף, אבל הוא לובש בשבילנו מדים. בשבילנו הוא מצמצם את עצמו, יום אחד הוא דין, יום אחד הוא רחמים, יום אחד הוא חסד, והוא דן אותנו ומנהל אותנו בכוח הדברים האלה. נסכם אם כן, הקבלה זאת תורת האלוקות, זה הניסיון להבין את מה שמעבר, את מה שאנחנו לא רואים, בעיקר הרמק הדגיש. הצמצום, הקשר איתנו, איך נוצרת הירידה, איך נוצרת ההשתלשלות, איך האין סוף הופך פתאום להיות סוף, זה עיקרון אחד מאוד מאוד מרכזי במשנת הקבלה. והדבר השני, הנושא של הקבלה המעשית, הצירופים והאנרגיות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. נסיים במשפט אחרון. התורה אומרת בספר שמות, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. בני ישראל יצאו ממצרים ביד רמה. התרגום מפרש ביד רמה בריש גלי. ברש. אומר הרבי, זה מדבר על הגאולה העתידה. אנחנו נצא לגאולה העתידה בריש גלי. מה זה בריש גלי? בריש זה ראשי תיבות של שלושת מאורי הקבלה. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יצחק בן שלמה, הארי הקדוש ורבי ישראל בעל שם. הקבלה של הרשב"י, של הארי שדיברת עליו, עם התרגום של תורת החסידות, בעזרת השם כל המכלול הזה יחד, זה מה שיוציא אותנו מהגלות ברחמים במהרה בימינו.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.